שלום עליכם, אנחנו יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת תצווה. פרשת תצווה, זכור, כמו הייתי שבת פה. קודם כל, צריכים לזכור שאנחנו נכנסים לארבע פרשיות מעניינות מאוד, אני חושב שאין כמותם בכל התורה, זה פרשיות תצווה. כלומר, תרומה אנחנו כבר קראנו, תצווה, ויקל ופקודי. ארבע פרשיות, באמצע יש לנו כתיסה. שיש בהם כל כך הרבה פרטים, פרטי פרטים, עד הדבר הכי קטן שיש. זה ארבע פרשיות, תרומה, תצווה, ויקל ופקודי. ירידה לפרטי פרטים. מה העובי, מה הגובה, מה הנפח. מה, איפה יהיה טבעת, איפה יהיה עדן, אדם, במשקל, כמה יריות, איך הן מתחברות, איך הקרסים, על כל פרט ופרט יש התייחסות. אין שום פרשה כזו בכל החמישה חומשי תורה. כלומר, תרומה תצווה ויקל פקודי. ארבע פרשיות הללו, שהם מלווים אותנו למעשה כל הזמן, כל הזמן, סביב פורים, פסח. זה פחות או יותר התקופה שהפרשיות הללו נופלות. או שזה צמוד לפורים, כמו השנה שיש לנו תרומה, תצווה, פורים, ויקל פקודי, ופסח. או שזה קצת באזור, שבועיים לפני פורים. אבל תמיד זה קשור לפורים ופסח. וצריך לשאול את עצמנו, שאלה מאוד גדולה. הרי אדם הפשוט, שיושב ושומע או לומד את ענייני המשכן, אומר, מה תועלת? כלומר, אני בתור יהודי, שקורא כל הדברים הללו, אני מסתכל על מה? על משכן. המשכן היה זמני, משהו כזה. הרי היום שאנחנו מפללים, מצפים, מקווים למה? למשכן?
למקדש.
לא, למקדש קבוע. המשכן היה משהו זמני. הוא היה 40 שנה במדבר. נכון? והיא אחר כך הגיעה לשילו, בנוב, הסתובב לו כזה, הגיע גם לירושלים, עד דוד המלך, זה היה משהו כזה הרעי, איך דוד המלך אומר, אני יושב בתי ערדים והשם יושב באוהל. זה משהו כזה, אנחנו גם לא רוצים את זה עוד פעם, אנחנו מפעלים משהו קבוע. למה אני, מה אני צריך כל כך הרבה להלאות את עצמי בפרטי פרטים, ומישהו ראה פעם לעומק את כל מה שהיה במשכן, זה פשוט, זה אני חושב שזה אחד מהמצאות הארכיטקטוניות הכי יפות שיכול להיות. כי הארכיטקט שתכנן את זה היה קודש בריחו. המקדש זה כבר סייעתא דשמיא, אבל מי תכנן? שלמה המלך. מקדש שני, אז היה התחיל בבנייה של עזרא, אחר כך נתקע, כן, בתקופת אחשוורוש, והיה כזה עד שהגיעו חשמונאים, ועשו עוד איזה שיפוצים, עד הורדוס. והורדוס בונה, בית המקדש, מי שלא ראה בניין, בית המקדש בנה, הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו, סיפור יפה יש במסכת בבא בתרא, המפגש בין הורדוס בן בוטה, שהוא יעץ לו לבנות את המקדש. אבל, מה אני צריך את כל זה? יותר מזה, יש כל כך דברים, יש היום, בגלל הטכנולוגיה שמתקדמת והתקדמה, דרך אגב, ככה בלשון הבדיחותה, אני אומר את זה בלשון הבדיחותה קצת, כי אנחנו באווירה פורימית, המחשבים וכל הטכנולוגיה שקידמה אותנו כל כך קדימה, למעשה, העמידה אותנו במצב מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מאוד מורכב. ואני אומר את זה בלשון הבדיחותה, כי יש בזה קצת מן הבדיחותה, כי תשובה לזה יש. אבל בשביל חומר למחשבה. ככל שהמחשבים נעשו יותר ויותר משוכללים, היכולת שבני האדם באמת להתקדם ולהשתלם ולהשתכלל ביצירות שהם יכולים לעשות, הוא באמת מפתיע. היום טסים חלליות בחלל לכוכבים שבעבר אפילו ידעו שהם קיימים. והיום יש במחשב, הוא עושה את העבודה, כי אין שם בני אדם. זה באמת, זה פלא גדול, זה פלא עצום, אז אפשר להתקדם, אז איפה? פעם, להגיע לירח, זה היה שאנשים, ראיתי אפילו שאלה בעניין הזה, שאנחנו אומרים את קידוש הלבנה, או ברכת הלבנה. ואנחנו קופצים במקום, אומרים, כשם שאני לא יכול לגעת בך, כך לא יכולו לבוא לגוע בי, אז מישהו אמר, מה פתאום לגוע בך? כבר אנשים היו עליו, הלכו בדרום, אז איך זה מחזיק? כבר, אז כל העניין הזה כבר לא שייך. או, אז אתה במצב הזה עכשיו אתה יכול? לא, אז לא מדברים על זה. מדברים על המצב שאתה נמצא. הכיפה. עכשיו, מיד. אז מה קורה עם המחשבים הללו? הם היו כל כך, כל כך משוכללים, הם נהיו כל כך משוכללים שביל גייטס הזה פשוט גאון. פשוט היום, תראה לנו הביאו אותנו. היה זה מישהו ככה, כנראה שהיה מהמסנגדים שלו. אמר, ביל גייטס הזה, פשוט, אין בו שום חוכמה. הוא יצר מפלצת שכל הזמן יש לה בעיות. מכונת הכביסה שלי בבית, יכולה להיות 20 שנה, להסתובב 20 שנה, עושה את הפעולות 20 שנה, אבל אני בכלל לא צריך לקרוא לטכנאי אף פעם. והמחשבים, כל שני וחמישי אני צריך תמיכה. פה יש לי וירוס, פה יש לי בעד זיכרון, פה יש לי בעד בלוח. קיצר, יש לי משהו במשוכלל, אבל הוא חולה. הוא כל הזמן עושה בעיות. אז אתה אמר לי מישהו, כן, נכון, אבל זה אמת. אבל מה עושה כבר מכונת כביסה? מה מסובך שם? היא מתובב, היא מתובב, היא מתובב, היא מוציאה מים, זהו. היא לא, אין משהו יותר משוכלל, יותר מפותח שיכולה לגרום. הכלים הללו כן, וככל שהדבר יותר משוכלל, יותר מפותח, יש בו יותר מה?
בעיות.
האדם, ככל שהוא מורכב מאין ספור חלקים, ופרטי פרטים, ותאי דם, ותאי אור, וכל תאים, 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 מיליארדים של תאים, אז בוודאי שזה יצירת מופת. והיצירת מופת הזו, יש בה גם תקלות, הוא לא מרגיש טוב פה, הוא לא מרגיש טוב, פה יש לו פצע, פה יש לו גם, פה יש לו שם. המשכן, היו בו פרטי פרטים, על הפרט הכי קטן. וכבר הזכרנו את זה, הכוזרי רבי יהודה הלוי בספרו, דיברנו על זה במאמר השלישי, מדבר על המשכן במהויות שלו. מה כל כלי וכלי מייצג בגוף האדם, במוח, בלב, מה זה ארון הברית. כלומר, המשכן למעשה מייצג את האדם. אתה זה המשכן. לכן, כמו שאמרנו, פרשת תרומה, ושכנתי בתוכה. אתה דימוי משכן. כי המשכן זה האדם. ושכנתי בתוכם. אתה המשכן. אם כך, ההתעסקות בפרשיות תרומה ותצווה, בפרטי הפרטים, זה התעסקות בך. ההתעסקות בכל פרט ופרט, זה אתה. מה זה יריות המשכן? מה זה עמודי המשכן? מה זה הבריחים? מה זה הטבעות? מה זה הקרסים? זה אצל האדם. לכן ישנה חשיבות גדולה מאוד, זה נופל בין פורים לפסח. כי מה ההתעסקות של האדם היהודי בין פורים לפסח? בפורים, יש לו שמחת הפורים, על הנס הגדול שנעשה לעם ישראל. ובפסח, על הנס הגדול שנעשה לעם ישראל, שיצאו ממצרים. גם במצרים וגם בשושן הבירה, גם ב-127 מדינות אחשוורוש, היה דבר מאוד מעניין. במצרים, כל העם היהודי היה איפה? במצרים. במלכות אחשוורוש, כל העם היהודי היה איפה? במלכות אחשוורוש. כלומר, הם היו מרוכזים במקום אחד. נכון שזה טריטוריאלית נמצא ב-127 מקומות, אבל מלכות אחת. במצרים, זה מלכות אחת, לא ב-127 מדינות, אלא בארץ גושן. אבל כולם היו שם. ובפרשיות הללו, שלכאורה הן חוזרות על עצמן וחוזרות וחוזרות אותו דבר כל הזמן, כל הזמן. בפרשה אחת בפירוט כזה, פרשה שנייה בצמצום בעניין הזה, אבל פירוט בעניין אחר. אני רוצה לעמוד על דבר אחד, ובזה אנחנו נחזור למאמר שלנו. אבל רציתי להגיד כל שאלה.
אם התורה היא מצרית, תורת חיים, למה השם לא נתן למשה גם את הפרטים של בית המקדש?
מצוין. התורה היא תורת חיים. והקדוש ברוך הוא לא נותן למשה את צורת המקדש. קודם כל, אנחנו לא יודעים לומר את זה. יכול להיות שהוא כן קיבל את צורת המקדש. אלא, שעדיין לא הגיע זמנו להיבנות.
זו תוכנית, ברגע שתיכנסו, למה אתה
מתכנס לארץ ישראל? יפה, יפה, יפה. אבל אין כל מה שעתיד תלמיד לחדש, כן? עד סוף, עד העתיד לבוא, נאמר למשה בסיני. גם מה שחידש שלמה וגם מה שחידש. הכל היה ידוע למשה. אלא יש הבדל. זה לא כתוב בתורה, כי התורה היא תורת חיים. והתורה היא תורת חיים, והתורה ניתנה בסיני, והיא ניתנה לעם, המשכן ניתן לעם בסיני, כן? כי אותו עם שהיה בסיני לא ראה מקדש. לא, לא. אתה רואה שכל הנביאים, כל הנביאים, וזה נורא מעניין מה שאתה אומר וזה נכון, שאתה יודע מה? בוא נשאל שאלה. כמה שנים היה המשכן?
40 שנה?
עד דוד המלך יותר מבתי המקדש. בית המקדש הראשון היה 410, נכון? בית המקדש השני 420, המשכן היה 500 שנה. לכן מקבלים את התוכנית של מה? של המשכן ולא של המקדש. ולכן בהשלמה, מי מנבא על המקדש השלישי, הקבוע והסופי? יחזקאל. כי זה כן שייך לקבוע. אבל אם מדברים על זמני, לא, אבל אם מדברים על זמני, מדברים על זמני, אז מה לוקחים בזמני? את הכי פחות זמני, זה המשכן.
אבל יחזקאל היה לעשות בית ראשון.
נכון. והוא ניבא
על הבית השלישי.
על הבית השלישי, לא על הבית השני. על הבית הקבוע. כי הבית השני גם כן היה זמני. כלומר, משה רבנו מקבל את הציווי לציבור בתורה על המשכן ולא על המקדש. כי אין מקדש. לכן שלמה המלך, הוא מקבל מה שנקרא תבנית המקדש בנבואה. הוא לא מקבל את זה בתורה. הוא מקבל ברוח הקודש, בחוכמה שלו. בסדר? לכן זה לא כתוב בתורה. כן.
אתה תתייחס בשיחה למשל מה זה בריחים בבן אדם?
אני רוצה להתעסק במשהו קרוב לבריחים. זה לא קשור למאמר. יש במשכן, מי שראה, למה הזכרתי מחשבים? כי היום במחשבים יש תוכנות שאפשר לראות את המשכן כתלת ממד, בצורה תלת ממד. כל חלק וכל דבר בצורה תלת ממד, בצורה, ציור, כן, ממש חי. כן, אפשר גם לטייל בתוך המשכן. ולראות איך כל המערכות שם נמצאות בפנים, ואיך הן בנויות, וגם איך היום יש אפילו תוכנה, אני ראיתי תוכנה של לימוד המשכן, שגם זה בתנועה, כלומר, הקרשים באים ומתחברים, וזה נכנע. אתה רואה ממש תוכנית של ארכיטקט מצוי היום שמתכנן אדריכל. ויש, מי שמכיר את תורת המשכן, יודע שיש לקרשים בריחים. אבל יש בריחים, יש בריח עליון, חלק העליון של הקרשים, יש בריח תחתון, חלק התחתון של הבריחים, ויש בריח מאוד מעניין. אבל רק שנייה נחכה איתו. הבריחים הללו שנמצאים למעלה ולמטה, הם חיצוניים. יש טבעות, והם מושחלים בתוך הטבעות. עכשיו, הם מושחלים בתוך הטבעות בלחץ, כדי שזה ייווצר לחץ ויחזיק. עכשיו, כמה בריחים כאלה יש? אם אנחנו לוקחים ובודקים את המידות של המשכן, אנחנו רואים שלמעלה למעשה, מרחוק זה נראה אחד. בפועל זה שניים. כלומר, יש 10 קרשים בריח למעלה, עוד 10 קרשים בריח מלמעלה, והיות הם מחוברים אחד לשני, נראה כאילו בריח אחד ארוך. אבל, כמה בריחים יש? יש למעשה... מה יש למעשה? למעשה יש למעשה יש למעשה, כן? צריך ללמוד צניעות ממנו. יש למעשה, כן, יש למעשה 5 בריחים. אם כך, יש 2 למעלה, 2 למטה, ויש הבריח התיכון. ראשי במקום מיד קופץ ואומר, רגע, זה 5, אבל זה 3. נכון שזה 5, אבל בפועל, אלה שלמעלה ואלה שלמטה נראים 1. אז אחד, שתיים, והשלישי באמצע, לא רואים אותו בכלל. הוא נמצא בתוך הקרש. וזה הבריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה. חזל, בגמרא, במדרשים, אומרים שהבריח הזה, הפנימי, בנס היה עומד. מה ברוש בנס? מה היה הנס? אז, מסבירים. כי כל שאר הבריחים מה היה? אם זה נאמר הצד הדרומי של המשכן והצד המערבי, אז היה 10 קרשים, ופה 8 או 10, כי יש 2 של הכניסה, והיה בריח, שסוגר מלמעלה, סוגר מלמטה, סוגר מלמעלה, סוגר מלמטה, אותו דבר בצד שני. בסדר? אבל מה הבעיה? זה נקרא למקוצעות המשכן, היו 2 קרשים שהיו עם זווית. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שבריח התיכון, בסדר, הכנסתי אותו. הוא הגיע לזווית, מה עכשיו? זה עץ. אבל הוא מבריח מן הקצה לקצה. זאת אומרת, אותו בריח התחיל בנקודה אחת וסיים בנקודה ג'. כלומר, התחיל באלף, סליחה, התחיל באלף, הגיע לבית, נכון, ג' וד'. אחד. איך עושה את הסיבוב? הוא צריך שמירה של 90 מעלות. אז זה אומר, זה היה הנס.
לא, גם הוא איך הוא היה כזה אורך.
רק שנייה. זה היה הנס. כשהוא היה מגיע לזווית, הוא היה מקבל, אופ, כיפוף, מתקדם, כיפוף, סוגר. זה היה הנס. מי שמודק את העובי של הקרשים, נגיע למספר מדהים. הבריח התיכון היה 72 עמות. עין ב', כבר אנחנו קצת מכירים את המוסד. אבל, רבותיי, זה קרוב ל-35 מטר. מוט אחד.
מעץ.
כן? והוא היה צריך להתקפל. 35 מטר, כשפירקו את המשכן, היו צריכים לקחת איזה מוט באורך של 35 מטר. כן? זה נס עצום. איך הוא היה עומד? יש סברה נוספת שזה נס עצום יותר. הבריח, לכאורה אנחנו חושבים שהבריח התיכון היה נכנס בלחץ כדי להחזיק את המשכן. בריח חזל, לא. הוא היה עומד באוויר. הוא בכלל לא נגע בשום דבר. הוא בכלל לא חיזק פיזיקלית את המשכן. כי הוא היה באוויר של החור. הוא לא נגע בחור. הוא לא נגע בעץ. אז יש לנו פה 3 מדרגות של ניסים. 1, שהוא התקפל. 2, האורך שלו. 3, איך שהוא עמד בפנים. ולכאורה כתוב, היה משכן אחד. אחרי שהכל מוקם, הבריחים תמיד, היה משכן אחד. כלומר, מה זה אחד? יחידה אחת. אז מה העניין? מה פה המיוחדות בבריח הזה? יש פה רמז לאדם. אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, שהמשכן זה האדם. הבריחים הרגילים שנמצאים בטבעות ומכניסים אותם בלחץ כדי שזה יהווה חיזוק לקרשים, ויהיה משכן שהם יעמוד. במה הוא יעמוד? ברוח מצויה. כי ברוח מצויה, כלומר במציאות רגיל, ברוח, אז הוא עומד, זה מחזיק אותו.
כן, הוא היה באובי כזה גם כזה.
כן, בסדר, אבל יהיה רוח, סופה, זה מה שמחזיק, שזה לא יתמוטט. אם לא היה את זה, אז הקרשים היה יחזיק אותם. האדנים למעלה. ומי שמתעסק בנגרות יודע, זה היה בנוי בצורה של זכר ונקבה, זכר ונקבה. הקרשים. כן, אז היה מתחבר, שגם איך קוראים את זה? החלק הזכרי, וזה מתחבר, אז שמו למעלה עדן, אז זה כמו בלגו, ותגר אותו.
הטבעות.
כן. גם הטבעות, כן, אבל זה קודם כאילו תן לגו, אחד תומך בשני, אחד תומך בשני, ואז זה מקבל חוזק. הבריחים הללו חיזקו עם כל המערכת. אבל זה ברוח מצויה. הוא אומר, אבל אם הייתה ברוח שלו מצויה, הוא היה מתמוטט. כי זה לא עומד. בא בריח התיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה. בא ללמד את האדם שהוא לא רק צריך לדאוג לשמור את עצמו על היחידה שלו, על המהות שלו, בצד של רוח מצויה, אלא גם שהוא יעמוד בנס. בנס היה עומד. הבריח התיכון הוא כזה שבפועל הוא לא מבצע שום פעולה פיזיקלית. שום דבר. גם לא, הוא לא נראה, גם לא רואים אותו. הוא בלוע בתוך הקרשים. לא רואים אותו. והוא עומד באוויר. אבל הוא באמת זה שמה? מחזיק את כל הקרשים באיזה רוח? שאינה מצויה. כי הוא פנימי. אמרתי את העצק בפנים. פרטי הפרטים של המשכן, שאנחנו נקרא, ולפעמים זה באמת משעמם, אני זוכר את עצמי בתור ילד, שהייתי אומר, אוף עוד פעם, חוזרים אותו דבר. אין לי כוח לזה. הפעם, אדני המשכן, המשכן, נראה את המשכן. אין לי כוח לזה. אני לא יודע כמה אנשים מבוגרים לא עובר עליהם מן מחשבה כזו, שחוזרים אותו דבר. להגיד, רגע, רגע, יש פה הכוונה, זה תורת חיים, כמו שאמר רבי עזרא, זה תורת חיים, זה משהו שצריך לתת לי חיות. מתי בין פורים לפסח? כדי שבפורים ופסח יהודי יוכל באמת להיות בפורים במצב של רוח שאינה מצויה, כי הוא עד לא ידע, ובפסח שיוכל לעמוד איתן גם ברוח מצויה. אבל להביא אותו לחיבור בין החגים הללו, לכן הפרשיות הללו תמיד רצים בין פסח לפורים, פורים פסח. תרומה, תצווה, בהקל פקודה. שים לב לחלקים שלך. שים לב איך אתה בנוי. תראה מה קורה איתך. למעשה, בקריאת התורה של פרשיות המשכן, זה, קוראים לזה היום, דיווח הון. כן? אתה מדווח למס הכנסה. מה יש לך, מה אין לך. תסתכל מה קורה עם הבריחים שלך. הבריחים, מה זה בריח? בריח זה סוגר. תראה מה אתה סוגר. איך אתה שומר את עצמך. מה זה יריות המשכן? זה הלבושים שלך. תראה איך אתה, מבחינה חיצונית, תבדוק את עצמך, תוכו כברו, לא תוכו כברו. מה קורה עם ארון הקודש שלך? מה קורה עם הלב שלך? זה המזבח. מה קורה עם המנורה שלך? זה העניין של התיקון העיניים. כל פרט דבר במשכן. מה המצב אצלך? תבדוק. אז נוצאים לך פרשת תרומה, אתה נכנס להלם, מגיע לפרשת תצווה, אומרים לך, תעשה בדיקה שנייה, תראה אם הכל בסדר. אתה עובר לפרשה ויקל, כן? אומרים לך, אתה רואה מה קרה מקודם. הדברים לא כל כך נעשו כמו שצריך, נהיה עגל. תבדוק, תבדוק. כן? ויקל פקודי. למה, מה יש בפקודי? מי עומד למבחן בפקודי? משה רבן. משה רבן נותן דוח. אומרים, אפילו משה רבן עושה דוח. מה איתך? אז תבדוק. זה הפרשיות שצריכות להגיד לנו. בתכלס, אז אני מציע לכל מיני המעוניינים לעיין יותר במפרשים, לראות קצת מה זה כלי המשכן, ולראות, ולנסות לחפש את זה אצלך. מה קורה? טבעות. מה זה טבעת? טבעת זה דבר עגול. טבעת זה דבר עגול. מה התפקידה של הטבעת? שלתוכה יוכנס מה? הבריח. אבל במילים אחרות שלנו בימינו אנחנו, תבדוק מה אתה עושה בבית שלך, כדי שדברים זרים לא ייכנסו שם. יכול להיות שיש לך בריח, אבל הטבעת רופפת, ודברים נכנסים. בבית, לא הכוונה בבית שלנו, רק בבית של אני גר ברחוב כזה וכזה, בית מספר, לא. בבית שלך, שלך הפרטי שלך. איך אתה שומר? איך המנעול, הוא חזק, הוא לא חזק, הבריח, הוא תופס, לא תופס. הטבעות שצריכות להחזיק אותו, הן חזקות, לא חזקות, רופפות, לא. תחזק מה שצריך. העיריות, האור מלמעלה, האור התחש מלמעלה, אורות חשים היו למעלה. תסתכל, מה מלמעלה, מה למעלה ממך, באיזה מצב זה קיים. כל דבר ודבר במשכן. אז צריך להתעורר מזה. הפרשה שלנו, אני קורא מהדברים שאמר האדמו"ר, ואתה תצווה. המוסתר והגלוי, מאוד מתאים גם לפורים. אמר האדמו"ר, זכותו תגן עלינו שבפורים, קיימת הוראה, שיש לשמוח בחינת עד לא ידע. אבל, יהודי שחי בארציות וגשמיות, אנחנו אוכלים, שותים, חיים בגשמיות, בתוך כל האיסורים הקשים, לבעיות הגשמיות והרוחניות שיש לו, כן? מגיע לפורים, אתה אומר, נו באמת, לשמחה זו מה עושה? מגיע לפורים עם פרצוף של תשעה באב. כל כך תרוד, בדיוק עכשיו נתקע לו איזו עסקה, ופה נשבר לו חלק, ופה... אני גם לא יודעת, אני כל כך מסובך עם הקודש ברוך הוא, עזוב אותי, מה אני צריך עכשיו את הפורים הזה, תקוע לי באמת? אני לא בקטע, לא בקטע שלי. שמחה, מה זה עושה? רבותיי, איך אפשר לשמוח כשדם הנפש של האדם בתוכו נשפך כמו מים? יש לו חטאים, יש לו ארונות. איך אפשר לעלות שיש תחושה שהכל מתפרק, שהמצוקות והסבל ממלאים את החיים שלנו? איך אפשר לפזז ולרקוד כשרעיונות של גירוש, עקירה, תורדים את השלווה של, של האחים שלנו? היום אנחנו יודעים עד כמה הם מסכנים. אנחנו נמתאים בכל מיני, היום ברוך השם כבר, זה לא שומעים את זה. אבל עד לא מזמן, מדברים, לא, גדר הפרדה, לא גדר הפרדה. איך אפשר? המציאות חיים מאוד מוזרה, אתה מרגיש כאילו אפילו העתיד שלך לא ברור לך, במינימום, אתה לא יודע מה יהיה איתך. איך אפשר לרקוד, איך אפשר לשמוח? יש הרואים בשמחה של פורים כמקום לברוח מהמציאות. יש לי סיפור מהבעל שם טוב, אני חייב לספר לכם. יש סיפור מהבעל שם טוב, שהיה בן מלך אחד, זה כרגיל אצל המורים, בן מלך זה אחד מהדברים היפים שיש בסיפורים, רבי נחמן משתמש בזה גם כן. בן מלך אחד נסע בשליחות של אבא למדינות רחוקות. עוברים שנים. והבן רחוק מהארמון. והוא מחכה כל יום לקבל מכתב מאבא. כמו, שלום, שלומך, מה העניינים? מכתב מהבית. לא מקבל, הוא עובר במקום למקום, באוניות, נוסע, ולא מקבל שום תקשורת. יום אחד, הוא מקבל מכתב. מסתכל מהאבא. מרוב שמחה, הוא רוצה לקפוץ ולרקוד מרוב שמחה, זה סוף סוף, הנה אבא כתב לי מכתב, הוא רוצה לקרוא ולשמוח ולרקוד. אבל הוא אומר, אם עכשיו אני אתחיל לרקוד ברחוב, יש שתי אפשרויות. או שישימו אותי בהסתה לגזענות, או אני לא יודע מה, או שישפזו אותי ואת חולים, חולי נפש. מה זה התנהגות? אתה פתאום בן אדם מתחיל לרקוד באמצע הרחוב, לבד. זה משהו לא נורמלי. אבל מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, אני חייב לרקוד, אני חייב לשמוע, יש לי שמחה, אני חייב להוציא אותה לפועל. מה הוא עושה? הוא פותח שולחן. מביא שולחן, שם כיבוד, שם יין, שם אוכל, ובאים אנשים, הוא מביא תזמורת, כולם אוכלים, שותים, ויש תזמורת, רוקדים, נשברים, הוא רוקד, והם רוקדים. אבל איזה הבדל גדול יש ביניהם. הוא רוקד בגלל שאבא שלח לו מכתב, והם רוקדים בגלל הקוקה קולה. יחי הבדל הגדול. כולם רוקדים. אבל איזה הבדל בריקודים. יש הרואים בשמחה של פורים כמקום לברוח ממציאות. יום אחד בשנה שוכחים את הקשיים, שוכחים את הכאבים, מוציאים. איפה בורחים לאן? לתחפושות. מתחפשים, שולחים מנות, סעודות פורים. הרב אמר שזה תרמית. זה תרמית של היצר הרע. מי שפורים בשבילו זה מקלט מהצרות, זה יצר רע נורא, והוא מפסיד את פורים. פורים לא בריחה מהמציאות, הוא המציאות. פורים הוא המציאות הפנימית המהותית של כל יהודי. רבותיי, שאל אותי הנכד שלי, כן, היום הוא לא בא. אני, סבא, למה אתה מתחפש? בפורים. אמרתי לו לעצמי. אתה לא מתחפש? אני מתחפש לעצמי. אמר לי, אבל סבא, צריכים להתחפש בפורים. אמרתי לו, כן, אבל אני אגיד לך למה אני לא מתחפש. כי כל השנה יהודי מתחפש. ונהפוך אותי בפורים, אז שיהיה הוא. ולא יתחפש. כי כל השנה, האדם, בגלל מנגנוני הגנה טבעיים שיש לאדם, איך אומר הרמ"א? ראיתי את זה, המשנה ברורה מביא את זה בסעיף הראשון בשולחן ערוך, שאינו דומה מנהגו של האדם בתוך ביתו למנהגו בחוץ. זאת אומרת, שבבית יש לנו בן אדם אחד, ובחוץ בן אדם שתיים. אז בן אדם כל השנה מה עושה? מתחפש. הוא מחליט את החפשות, נתלוי במקום. וואלה במה. אז פעם אחת הוא בדמות אחד, פעם גם הוא בדמות אחר. אתם יודעים, מי המציא את התיאטרון? היווני. למה הם המציאו את התיאטרון? כי הייתה להם בעיה. היוונים היו באמת אנשים, אני מדבר על אנשי השכל שלהם, שבאמת היו עסוקים בסכלתנות רצינית מאוד, אנחנו מכירים את אריסטו, שהרמב"ם כותב אותו ומביא אותו בכתביו. הוא אומר עליו שאם הוא היה יהודי, הוא היה בעל רוח הקודש. עד כדי כך תארת המחשבה והמידות כל כך גבוהה, שאלמה, בגלל שהוא גוי, הוא לא יכול לקבל את ההערה הזו. זאת אומרת, היו ביניהם אנשים ברמה איכותית, בסיסית, מאוד גבוהה. ומה הם חיפשו כל הזמן? להגיע, לא, הפילוסופים, הם חיפשו להגיע לזה רוחניות, מה כל העניין? למה שאני אהיה שונה מבימיים, אין לי זה עניין.
להידבק בשכל הפועל.
אז הם, כן, נכון, ניסו להידבק בשכל. ומה זה השכל הפועל? זה הקדוש ברוך הוא. כן? אז, אבל הם לא יכולים לזכות את זה. הם היו מתוסכלים. פשוט אחוזי תסכול. אז מה הם עשו? אז יצרו אלילים. נכון? יש כל מיני אלילים, יש להם שמות, לא נזכיר אותם. ואז, מי שעקב אחר התפתחות התרבות היוונית, עיין את תרבות, מה הציגו על הבמות בהתחלה?
זה היה דתי.
דתי, תקסים דתיים. כלומר, עלו שחקן על הבמה, והוא שיחק אל מסוים. אחרי שהוא גם, מה, למה הוא שיחק את האל הזה? כי מה הוא רצה? הוא אמר, בשכל, אני כבר לא, די, אני עושה את הכל, אני לא מגיע. אז אולי דרך המשחק זה יבוא. אבל הם יורדים מהבמה, ולא בכלום. ואז לאט לאט התיאטרון הפך להיות סתם משחק. כלומר, התיאטרון בפועל זה דמיון אחד גדול. תראו לך בכלל שבן אדם היה עכשיו מקבל תפקיד של המלט, והיה עולה עליו המה. זה שקר, מה הוא המלט? הרי זה שקר, אתה מציג לי שקר, הרי אתה לא המלט. אז עכשיו אתה קורא לעצמך המלט, נהיית המלט? ההוכחה שזה שקר היא נורא פשוטה. כשהוא יורד מהבמה. אם הוא ממשיך להתנהג כמו המלט, לא צריכים לחפש שחקן אחר. והתיאטרון. כי הבן אדם הזה עכשיו זקוק לאשפוז, בעזרת תמיכה פסיכולוגית. זאת אומרת שזה לא הוא. זה שקר. אז על הבמה מציגים דמיון. לא מציגים מציאות. כאשר האדם כל השנה חי, ובפורש שלא דומה מנהגו של האדם בביתו למנהגו, בחוץ, דוגמה, אדם בבית ילך עם קפקפים ועם פיג'אמה, אבל הוא לא יצא מהדלת ככה. אבל נדבר על דברים, מידות, פשוט, דברים נורא פשוטים. אז, סליחה, כל השנה הוא בתחפושת. המהות הפנימית של פורים מהו? להסיר את התחפושת. המהות הפנימית של פורים, ברוך הבא, המהות הפנימית של פורים זה להיות אתה. לכן אמר הרבה, מי שמחפש פורקן, מקום מפלט לצרות שלו בפורים, הוא מסכן. כי הוא לא ימצא שם מפלט. הוא פשוט מסכן. שאל אותי תלמיד בישיבה, הוא אמר לי בשקט, אני לא אגיד את שמו, אמר לי הרב, אני פוחד להשתקר. ככה אמר לי, אני פוחד להשתקר. אמרתי לו, אין מצווה להשתקר. אסור להשתקר. זה לא מנהג עם ישראל להשתקר. יש מנהג להיות מבוסם. עד אלו ידע. אבל אמרתי לו, למה אתה פוחד? אמר לי, הרב, זה אני, לא נעים לי, אני לא... אבל הרב מבין. אמרתי לו, כן, אני מבין, אבל אני לא מבין. אני, מה מפחיד אותך? אומר, אני אתחיל לדבר דברים שאני אתבייש בהם. אמרתי לו, עד רבה, תשתה. תשתה. אבל כולם ישמעו בדיוק מה מה. אמרתי לו, נכון, כי עד זה אתה. אז תשתה, אתה חייב לשנות. כי מתוך זה תתעורר. אתה תראה איך אתה נראה. כי כל השנה אתה שחקן. כל השנה אתה לא שותה, אתה משקה את האחרים. הם שיקורים, לא רואים אותך באמת. אז אתה חייב לשתות בפורים. זאת אומרת שלמעשה, אומר הרבה, שהמציאות הפנימית של פורים, מה היא? תהיה יהודי, אתה. ולכן תשימו לב שהמילה יהודי נכתבת מה? בשתי אותיות הכי קטנות שיש באותיות. יהוד ויהוד. אותיות הכי קטנות. הנקודה הכי פנימית, אתם זוכרים מה שלמדנו בזוהר הקדוש. שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, לקח נקודה אחת. מה זה הנקודה הזו? יוד. היוד הזו הכי קטנה. מייצגת את כל המציאות של ההוויה בעולם. ממנה התחילה כל הבריאה כולה. אז אם כך, פורים זה כוח שנתן לנו הבורא יתברך בתוך המציאות. על מנת להפוך את המציאות, לכן בפורים מה יש מצב של ונהפוך. היפוך. כמו שהגמרא אומרת, שדברים לא מסתדרים לפי הביתה, לפי המשנה, אומרים לך, לא, 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 בוא נעשה סדר אמיתי, נכון, נעמיד את הדברים נכון. היפוך, ועד הכל מסתדר. עד עכשיו יש סתירה מהברייתא למשנה או מהמשנה לברייתא. יש סתירה מרפלוני לרב אלמוני. עושים היפוך והכל מסתדר. המצב שנהפוך הוא זה להעמיד את הדברים על המקום. כי לפני כן זה לא זה. זה לא במקום. הדברים הם בגדר התיאטרון שאמרנו. משחקים את המלט. אבל זה לא המלט. לכן, על מנת להפוך את המציאות ונהפוך הוא ממש, זה הכוח שניתן להתמלא ממנו שמחה אמיתית. ליהודים הייתה אורה ושמחה. יהודי שבא ואומר, מה אני יכול לשמח בפורים? ושמחה זו מה עושה? אני אגיד לך לשמחה זו מה עושה. שפעם אחת בשנה אתה באמת אתה. יש אמירה, אני חושב שזה הקוצקי רבה. או הגר הרד, אני לא זוכר. דרך אגב, היה חתונה בגור שבוע.
הפקק בחצי.
הפקק, היה שמחה גדולה בעולם. האדמור מגור חיתן את הנכד שלו. אז... או הקוץ, אני חושב זה הקוץ כרבא. כן, יותר זה מתאים לקוץ כרבא. אמר, שאם אני זה אתה, ואתה זה אני. כלומר, כל אחד זה לא מה שהוא באמת, אלא זה החבר שלו. אני עושה כי החבר שלי לא נעים לי, אז אני אקח וכולי. אז אתה לא אתה, והוא לא הוא. אף אחד מכם בשום דבר. אתם ביטלתם כלום, אין מציאות בכלל. אתה צריך להיות אתה, ולא אתה צריך להיות הוא. לכן, הוסיף אמר האדמור, שזה למעשה הכוח שניתן להתגבר על המצוקות שהביאו אותך למצב הזה. למה אתה מגיש למצווה זו מה עושה? כי אתה בצרות. יש לך איסורים, יש לך בעיות, יש לך קשיים. כל זה למה? כי עד עכשיו היית בתחפושת. תהיה אתה, תשמח שהגעת למדרגה הזו, ואז כשבן אדם הוא, אז מה חוזר לעניין? כל המחשבות שלו והרעיונות שלו והיכולת שלו לפתור בעיות הן אמיתיות. זה כי זה אתה. עד הכוחות הם מתאימים לך, המחשבות הם שלך. מקודם, כל מה שניסית לפתור לא היה בדרך כוחות שלך, אלא כל מיני כאלה שאספת. זה לא מסתדר, זה לא הפתרון. אז אם ככה, רק ככה, עכשיו אני שואל את השאלה ואני לא עונה, מה עושים כל השנה עם המצוקות? מה, אז אנחנו רק פעם בשנה יהיה יום פתרון בעיות? כך נקרא לזה, לא פורים, נקרא לזה יום פתרון בעיות. ביום כזה יש לי יום יחיד בשנה שבו אני יכול לפתור את כל הבעיות שלי, אני אשתה יין, אני אשב כל היום מהר ואני לא אזוז מהשולחן ואני אחפש את כל הפתרונות שלי. נענה את זה אחר כך. לכן, הוסיף האדמו"ר ואמר, שבפורים קיים סוד שמשלב בין המעשים בעולם הזה לבניין ההשגחה. המלך, כמו שבמגילה, כן? המסובב את כל הבריאה כולה. מצד אחד, אנחנו נדרשים לעשות ולפעול בדרכי הטבע. זה גם מה שאגב אנחנו עושים. הגוף שלנו גם כן הוא טבע. אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, אנחנו צריכים לעשות גם דברים הנלווים לזה. זה טבעי. אבל החובה שלנו, שכל הדברים הללו, שאנחנו עושים בדרך הטבע, צריכים לעשות בהסתכלות של פור. כי לא סומכים על הנס. כל המציאות הטבעית שאנחנו נמצאים בה, זה נס אחד גדול. אנחנו רואים בתפילה בבוקר, הוא מחדש בתורה בכל יום. זה נס. כל העולם הזה קיים בנס, כמו שהוא עכשיו, הוא קיים בנס. כי ממה ההשגחה של הקודש ברוך הוא, כבר הכל לא היה נראה אחרת. פעם דיברתי עם הרב משה צוריאל, שליטה. ויש לו ספר שנקרא בית יחזקאל. ספר יפה מאוד. תמיד חכם עצום. והוא אמר, והיום המחקרים מוכיחים את זה, המרחקים בין כדור הארץ לשמש, למשל, הם מדויקים על מילימטרים. לא אכפת לי, שיזוז איזה מטר ימינה, מטר שמאל. מטר, נו, זה לא הרבה. כדור הארץ יזוז קצת מטר קדימה, לכיוון השמש. מה קרה? עכשיו יש לכם פה, אני אזיל אותו חמש בלטות, כן? כל בלט 20 סנטים, מילדתי מטר, מה קרה? קרה משהו נורא? לא. מבחינה פיזיקלית, ככל שאתה מתקרב לשמש, המציאות האקלימית באותו מקום היא שונה. יש כוכב שמאוד מאוד קרוב לשמש, נקרא כוכב חמה, אחד מהשבעה כוכבי לכת. לפי לפחות המחקרים, כי אי אפשר להגיע לשם, פיזית, כמו חלליות, אני מעריך שחלליות שמתקרבות לכמה מיליוני קילומטרים משם מתעדות. אבל לפחות מצילומים ונתונים ונוסחאות וכדומה, ברור מה לכל ספק שהכוכב הזה הוא שרוף כולו, אין בו כלום, הוא קרוב מדי לשמש. כשאנחנו מדברים על קרוב מדי לשמש, אנחנו מדברים לא על 40 קילומטר מפה לירושלים, או 400 קילומטר מאילת לראש הנקרה. אנחנו מדברים על מיליוני של קילומטרים. אין שם כלום, הכל שרוף, הכל שחור. הירח, שהוא הכי קרוב אלינו, במערכת השמש, אין בו חיים. אין בו חיים. לא מצאו בו חיים. וכל שמצאו אולי, אני יודע, טוענים שכן מצאו נוזל, לא מצאו, לא יודע. אבל לא מצאנו שם איזה שפת ים, שהאסטרונאוטים יכלו לשבת ולדוג דגים. האוויר דליל שם. ולמה? הוא לא קרוב, מי יודע מה. מה מרחק בינינו לבין הירח? 40 קילומטר? לא. כמה יש שם? אבל זה כמה עשרות, זה לא מרחקים עצומים. זה לא מרחקים עצומים. הוא לא יתרחק הרבה, וכבר אין בו חיים. אני לא זוכר כרגע בדיוק, אבל דובר על כמה עשרות קילומטרים, נכון? לא מאות.
מה עם עשרות קילומטרים?
למה? לא מדבר על 40 קילומטר, אבל לא יודע, לא משנה. לא יודע, לא זוכר. אבל זה לא כזה מרחק משמעותי גדול. והנה, אין שם כלום. אמר משה צוריאל עם כדור הארץ. אני רואה שהוא נמצא בזווית מסוימת. מעלה. לא זוכר כמה מעלות היה של הזווית. 23 מעלות. אם הוא היה 22 או 21, כל המציאות בכדור הארץ הייתה משתנה. מעלה אחת. אם כדור הארץ היה מתקדם לכיוון השמש מטר אחד, כל המציאות האקלימית בכדור הארץ הייתה משתנה. יכול להיות שכל החיים פה היו שונים לחלוטין. כל המציאות קיימת בנס. יש את אנחנו באווירה פורימי קצת, אז זה כמו הבדיחה שאנשים מספרים על החיים. כן? שהחיים זה בוץ. במקרה הטוב זה נס. זה כמו קפה. אז זה מה שכתוב במגילה. אחוז בחבלי בוץ. חבלי בוץ. אז הרעיון שהמציאות של הקיום שלנו ביום יום זה נס, אבל אין סומכים על הנס. אדם לא יכול לסמוך על הנס. לכן, הברכה האלוקית באה על ידי הנעשה מצידנו. הרמב״ם, בפירוש המשניות שלו, בהקדמה לפירוש המשניות, אומר דבר גדול לגבי קיום המצוות. הרמב״ם כותב, בפירוש המשניות, שישנה מצווה אחת שאדם מקיים אותה ללא שום פנייה. הוא לא משתמש במילה פנייה, אבל ללא שום עניין אישי, כאילו לתועלת שלו, אלא באמת לקיים את המצווה, הוא נמשך אליה, יש לו משיכה טבעית, נשמתית, לקיים מצווה בדבקות, בלי עניונים, לא עולם הבא, לא עולם הזה, לא שר, כלום, כי היא ככה. הוא נמשך אליה. כותב הרמב״ם, וזה מביא לו לחיי העולם הבא. הרמב״ם בלכות תשובה, סותר. אומר הרמב״ם בלכות תשובה, שמי זה האדם שיש לו חיי עולם הבא? מי שיש לו יותר מחציו זכאי. נכון? לכאורה סתירה ברמבה. פה אתה אומר, זה צריך להיות 51%. שם אתה אומר, זה מספיק אחד. נו, מה יהיה? אז רציתי לחדש ברמבה.
שם הוא אומר שזה חי כאן. אם הוא רשע, אז הוא מת. אז הוא לא חי פה בכלל, בעולם הזה.
אז איך זה מסביר את הסתירה? הוא מדבר על חיי עולם הבא, בשני המקרים.
בהלכות תשובה?
כן. גם בהלכות תשובה, גם בפירוש המשניות, הוא מדבר על חיי עולם הבא. אז זה לא עולם הזה בעולם הבא, זה עולם הבא, בשניהם. אז רציתי לחדש ברמב״ם, ולומר דבר נורא פשוט. בהקדמת המשניות לרמב״ם, הרמב״ם מדבר על אותה מצווה שהיא האחד. מעבר לחמישי. זאת אומרת, שיהודי צריך לעשות כל המצוות כולם, אבל הם לא יכולים להביא אותו לחיי עולם הבא, למה? כי הם לא נעשים בשלמות. הם נעשים עם כל מיני פניות. אבל רובו, יש לו כמה שבו הרבה מצוות, 50%. זה לא מספיק. צריכה להיות מצווה אחת אמיתית, שהוא עושה אותה כמו שצריך, וזה מביא לחיי עולם הבא. כלומר, למעשה מה שכותב הרמב״ם, בהלכות תשובה, זה מה שנקרא בייס, דטאבייס, היסוד, הנתוני בסיס, שצריך לקיים את כל המצוות, אבל זה לא מספיק, כי זה לא יוצא טוב. זה ככה כל מיני עניינים, זה פניות, זה בלי כוונה, זה עם כוונה, זה ככה, זה... אז אתה לוקח את הכל, זה מגיע ל-50%. אתה יודע, אנחנו מנערים מהמצוות לכל העניינים הפרטיים, כל מיני עניינים שכן עשינו, לא עשינו, נמשך 50%. אז אין לך חיי עולם הבא. אבל הרמב״ם מסתכל, תעשה מצווה אחת ובדבקות, זה יהיה 51, תעלה לחיי עולם הבא, וברוך השם. כי לפי הרמב״ם, כדי להפסיד את עולם הבא, צריך לעבוד קשה. כי יש המפסידי עולם הבא, וזה צריך באמת להיות אדם מאוד מאוד החלטי בהפוך. הרבה אנשים הם לא כאלה. כלומר, להביא יהודי שיכפור בשם, זה צריך עבודה קשה. עד שהוא מגיע למדרגה הזו. לכן, אומר הרבי, לדעת שלסמוך על הנס זה לא טוב. והברכה האלוקית תבוא רק על ידי הפעילות שלנו, המעשים שלנו. לכן החובה שלנו לפעול בכל האמצעים, לפתור בעיות, ולהתמודד עם קשיים גשמיים ורוחניים. איך? מצד שני, וזה איך. לדעת, ברור שהיד של הקדוש ברוך הוא, היא מכוונת את העניינים. מול העיניים שלנו. אנחנו לא רואים כלום. לא מבינים כלום. והוא מכוון אותם. גם הצרות וגם האיסורים וגם הבעיות, זה הכוונה של הקודש ברוך הוא. שיהיה לך, יהיה לך, יהיה לך. וכבר אמרנו זה מלא פעמים ונזכיר את זה הרבה פעמים. זה מה שדוד המלך אומר בתהילים. שגם הטוב והחסד, מה יהיה? ירדפו אותי כי אני בורח מהם. כי אני לא מבין שזה טוב לי. כי עכשיו זה רע. בלי בעיניים זה רע. לכן כדברי המגילה. באים ימי אחשוורוש. הסבא הקדוש כותב בהיכל הברכה, יש לו פירוש, אמרנו, הזכרנו, כתם מופיר על המגילה, והוא כותב, ויאמר המן, מי זה? מידת הדין. אחשוורוש זה הקודש הבריחו. למה נקרא אחשוורוש? קודש הבריחו זה ראשי תיבות. אחשוורוש, אני ראשון, אני אחרון. אחשרש, כך כתוב במגילה. אני ראשון, אני אחרון. זה הקודש ברוך הוא. כך כתוב בזוהר הקדוש דרך אגב. שאחרית וראשית שלו. שנאמר, אני ראשון ואני אחרון. ואסתר מן התורה מניין זה גמרא מסכת חולין. שכתוב, ואנוכי, אסתר אסתיר. שמעתי, כך הוא אומר בשם הבעל שם טוב, שאם ידע האדם שהקודש בריך הוא מסתתר שם, ואיפה? באסתר אסתיר. אם אדם ידע שאנוכי נמצא שם, אנוכי השם אלוהיך, שידע האדם באמונה גדולה שאלופו של עולם בכל תנועה, מיד יתפדו כל פעד האבן. כי הוא פתאום יראה את הקדוש ברוך הוא שם. כי אין שום דבר בלתי הקדוש ברוך הוא, אפילו בשעת הדין. רוצים הוכחה גדולה מזה? אני אתן לכם. שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, איך הוא רצה לברוא אותו? בנוכחות של מידת הדין. גם במידת הדין יש קודש בריך הוא. זו הייתה המחשבה הראשונה. לברוא את העולם במידת הדין. זו הנוכחות השלמה ביותר שיכולה להתגלות לבני אדם. איזה מידה? הדין. וראה שהעולם לא יכול לעמוד בזה. שיתף מידת הרחמים. זאת אומרת שכשבן אדם באים עליו איסורים, זה התגלות הקדוש ברוך הוא בצורה השלמה ביותר שעלתה במחשבה הראשונה. כי זה לטובתו. שהמנתח שניתח את אבא שלי שהשם ישלח לו על הרפואה שלמה כי ברוך השם הוא בדרך הנכונה ומברים מיום ליום אותו מנתח שעשה לאבא שלי את מה שהוא עשה לו אם לא הייתי יודע שהוא בסדר בשביל ניתוח אני הייתי פשוט יורה בו כי הוא כמעט הרג את אבא שלי זה דבר נורא והיום מה שהוא עשה לו נכון? אבל אני עוד שילמתי לו כדי שיעשה את זה כי אני ידעתי שעכשיו זה רע. אבל הטוב הצפול מזה הוא גדול פי אלף. כי אם הוא לא היה עושה את זה היום לא היה לי אבא. ובגלל שהוא עשה את זה היום ברוך השם יש לי אבא. כאשר הקדוש ברוך הוא מכה זה כדי שישאר לך אבא. כדי שתוכל אחר כך להגיד ברכת הגויימן. לכן אתה חוטף מכה. כי אם לא, איך אמר מרדכי היהודי, לכנסת הגדולה, שרצה לגזור תענית אסתר בליל הסדר, הרי תענית אסתר הייתה בליל הסדר, ביטול מצוות הסדר הורית לאכול כזית מצה בפסח, ביטלו ליל הסדר, אמרו על שכנסת הגדולה מרדכי מה זה? איך אפשר? מצוות הורית? אמר להם, אם לא יהיה ישראל, מי צריך, מה יש פסח? מי יקיים אל פסח? חוכמה? יופי, אתה רוצה לאכול עכשיו כדאי מתה, בשנה הבאה כבר אין יהודים, מה הועלת? אז הם מקבלים וצמים בליל הסדר. מבטלים מצוות הוריד. צריך לעשות את הדברים בהיגיון. צריך לקחת את הטפל ולשים אותו טפל, לקחת את העיקר ולשים אותו עיקר, ולא להתבלבל. לכן, לכן המגילה אומרת, באי בימי אחשוורוש, שהסבא הקדוש פירש, שזה מידת הדין, שבא לפני קודש בריחו, ולכן כל מקום שכתוב באי מה זה? הגמרא אומרת, וכל ואי זה לשון צער. קודש ברוך הוא מידת הדין מקטרגת. לא טוב לו, הקודש ברוך הוא אוהב את ישראל. אז זה כביכול מצער את הקודש ברוך הוא. פרשת השבוע שלנו, כמו שדיברנו, לא מופיע שמו של משה רבנו. פרשת יצווה, משה רבנו נסתר. והנה, השם שלו לא מופיע. אבל הפרשה שלנו מדברת אל מי? משה. אל משה רבנו. ואתה תצווה. כלומר, יש לנו את משה רבנו. הוא קיים. אבל הוא קיים פתאום במצב מאוד מעניין. במצב שהוא היה באיזה מעמד, אתם זוכרים? תחשבו רגע על ההיסטוריה של משה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. משה מוסתר פה. הקדוש ברוך הוא מודד לאדם מידה כנגד מידה. כי אחרת אין תיקון. אתה עשית ככה, אני עושה בדיוק הפוך. אז זה סוגר. במעמד הסנה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה פעם ראשונה אל משה, כתוב, ויסתר משה. כי בסדר, רק שנייה. כי ירא מהביט אל האלוהים. נפלא. גדלות. נכון. אבל, ויסתר משה. פרשת תצווה, מה שחז"ל אומרים במדרש, שאם עין מכן אינה מספריך, אם אתה לא מוכל אחרי את העגל, תמחה אותי מספריך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמחה את מי שאני רוצה למחות. אבל, תפילת צדיק, לא שווה ריקם. יעקב אבינו, כשלבן, הנבל, מחפש את התרפים, אומר, הצג נא, מי שלקח לא יחיה, גרם למיטתה של רחל. כאשר משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מכן אינה מספרך, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני אחליט את מי אני מוכה, את מי לא, אבל ביקשת לא להיות, לא תהיה. דרך אגב, זהירות מדיבור, זהיר מה שמוציא מן הפה. אבל, הקדוש ברוך הוא, פרשת השבוע לא מופיע שמו של משה רבנו. הפרשה אומרת, ואתה תצווה. ואתה זה משה רבנו, אבל אתה נסתר עכשיו. לא רואים את שמך. ובחסידות למדנו שהפרשה הזו עולה למעשה, משה עולה אל המדרגה הגבוהה ביותר של משה. הוא למעשה עולה למדרגה שיותר מהמציאות של משה הגלוי. כשאני קורא שם למשהו, כבר דיברנו מקודם, אז אני מאוד מגדיר אותה, אני גם נותן לו גבולות. זה ולא יותר. כל הזמן כאשר כתוב וידבר השם אל משה ויאמר משה וכו', זה משה עם הגדרים של משה. כאשר אני אומר למישהו אתה, הוא לא מוגדר. זה אתה, זה מי? מי בדיוק בדבר הזה? אז זה מעבר למגבלה ולגבול ולגדר של מה שהיה מקודם. לכן, המילה הראשונה בפרשה, מה זה? ואתה. פירושה מילה של אהבה, קרבה, שמעידה גם על המצב השורשי, העמוק, שורש משה, שהוא בא משבט לוי, שזה מצד הגבורה שבספירות, כי כהן זה חסד, לוי זה גבורה, נצח זה משה, הוד זה אהרון. לוי זה דין, זה גבורה, זה דין. מידת התוקף. אבל נורא מעניין, טוב, לא נכנס לזה עכשיו בהרחבה, גם אהרון משבט לוי. אז איך? בסדר, משה משבט לוי, אז איך הוא נהיה בצד הימין? לכאורה, צריך להיות הפוך. אהרון יהיה בחסד, איך אנחנו עכשיו? אוהב שלום, רודף שלום. לא, הוא נשאר בעצמו. משה, שהוא תקיף, כן? אנחנו מוצאים אותו בימין. לא ניכנס את זה לדבר שהוא שיעור בפני עצמו. מה?
חנוכה דיבר.
כן, חנוכה דיבר, אבל לא נחזור. סוגיה בפני עצמה. אבל, דבר מעניין. בוא נקרא בפנים, כי הזמן מתחיל להיות ארוך. מצד עצמותו, משה רבינו מה הוא? כהן. משה רבינו הוא הכהן הראשון. הוא זה שמקריב במשכן. הוא למעשה הכהן. הוא צריך להיות היום גם להיות המלך. ונאמר על כהן, אתה כהן לעולם. נכון? עכשיו, אם נדייק בלשון הכתוב, כתוב, ואתה תצווה. תקחו, תבדקו את המילים, תזיזו אותם, תשחקו איתם, תראו שצא בדיוק המילה בראשית. וזה עולם חסד ייבנה. בראשית. ראשית הבריאה. ותחילת הגילוי של הבריאה מתחילה באיזו ספירה? אתם זוכרים היו את מה זה? כתר, נכון?
חוכמה,
קוצו של... קוצו, שלא יורד זה הכתר, אחר כך זה יורד זה חוכמה. איפה היא מתגלית? בחוכמה. גילוי הבריאה מתחיל בחוכמה. או למעשה בקו החסד. נכון? כי זה חוכמה, חסד, נצח. קו ימין. והחסד במילים ואתה תצווה, זה רמז לעבודת האדם בעולם, שיוכל להאמין באמונה שלמה, כמו שהסבא הקדוש אומר, ואתה אותיות תאווה. בסוד תכלית הבריאה. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. כלומר, זה לא תאווה של האדם, אלא זה הרצון האלוקי שיתגלה אלוקותו, איפה? בעולם הזה. על כן אפשר לומר, תצווה. כי תצווה בחסידות אומרים לשון צוותא, ביחד, חיבור. כי ואתה תצווה את בני ישראל, בא מכוחו של משה רבינו, באהבת חינם. משה אומר לקדוש ברוך הוא באהבה מוחלטת, או שאתה מוכל, או אני מוכל. או שאתה מוכל לעם ישראל, או שאני מוכל טויבס. אבל אחד מאיתנו צריך למחול פה. זה מסירות נפש עד הסוף. זה מצד האהבה. כי אם אין אהבה, בן אדם לא עושה דבר כזה. שמוכן למחי נינה מספריך. ביטול מושלם, תמחק אותי, לא הייתי, לא היה, לא כלום לא רוצה שזכרו אותי. לכן נאמר, ויקחו אל מי? אליך, שמן זית זך. אמירה יש בידינו, כך אומרים בחסידות, שאם סוחטים יהודי עד הסוף, עד הנקודה של השמן שבו, כלומר עד הנקודה של המציאות הפנימית העמוקה ביותר שבו, זה הדבר הטוב ביותר שיש. מוצאים את הנקודה הפנימית, את הנקודה היהודית שבאמת שמן זית זך. שהרי מכל דבר ניתן להוציא שמן. יש שמן זיתים, שמן חמניות, שמן כותנה, שמן קנולה, יש היום ברוך השם, היום מביצים גם אפשר לעשות שמן, היום ברוך השם, הכל אורגני, הכל מכני, הכל, אפילו שמן מנוע יש. היום, כל דבר שעושה שמן. איך? טוב, נו, אנחנו בסדר, זה פורי.
מתינוקות גם.
אה, גם שמן תינוק, נכון, שמן של תינוקות, שמן תינוקות. לוקחים תינוק, עושים לנו שמן, נכון, שמעתי על זה. והשמן הזה, באותיות, קדמיות, אחוריות, זה בית יוטט. יוטט? זה שם קדוש. הוא זה שמדליק את המנורה של המקדש, כנסת ישראל, ששבעת קנים שלה מהווים את כלל נשמות ישראל. זה הסוד, רבותיי, של פורים בפרשת תצווה. פורים, כל עניינו מה? הסתרה. רבותיי, זה החג היחיד שהשם שלו מוזר מאוד. פסח, השם שפסח. סוכות, כי הושבתי את בני ישראל בסוכות. ראש השנה, תחילת שנה, יש לי איזה היגיון. יום כיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם. חג השבועות, כי זה סוף מספר, שבע שבועות. פורי. על שם מזל. בוא נשחק קלפי. זרוק קוביה. שם של חג בישראל על שם מזל. בישראל מעל המזל. מה זה הקביעה הזו של חג? שלא רק שזה חג, יש גמרא, כמדומני זה גמרא בירושלמי. רגע. אני חושב, בירושלמי לא בטוח. אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, ככה אני אצא מהברוך. אומרים חז"ל, כל המועדים בטלים בעתיד לבוא. כולם. חוץ ממי? פור. יופי. אין יום כיפור, אין סוכות, אין פסח, אין חנוכה, אין ט"ו בשבט. יש פורי. זה מפחיד לשמור, רגע, 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 הלו! מה קרה פה? נכון שבאותו מקום זה מדרש. אומר שגם חנוכה לא יתבטל, יום כיפור לא יתבטל. אבל ברעיון, עצם זה שהרמב"ם מביא להלכה, הרמב"ם פוסק להלכה בהלכות מגילה. דבר, זאת אומרת, הוא אומר ככה, בעתיד לבוא, כל הספרים בטלים. לא חמשה חמשה תורה, אבל נביאים. ישוע, שופטי, שמואל, שמואל ב', מלכים א', מלכים ב'. זהו, טוב, עכשיו נמשיך. תהילים, קהלת, משלי, איוב, זהו. אינה, ביטלים. שלום. חוץ! במגילת אסתר. רבותיי, מישהו פה, או שיש פה היפוך, או שיש שיבוש בגרסה, מה הולך פה? פורים? זהו, הוא היחיד שנשאר. פורים? מגילת אסתר? זהו. הרייבד נכנס שם להתקפת זעם. כותב הרייבד, הוא חולק על הרמב״ם, הוא מסביר אותו, אומר, להגיד דבר כזה זה הבל הבלים. איך אפשר לבטל את הנביאים ואת הכתובים? זה הבל הבלים. אלא כוונת הרמב״ם היא כזו. לא שזה יתבטל, גמרנו. אלא שהיום אנחנו קוראים בזה כל שבוע בהפטרה, וכל הזמן עסוקים בנביאים. אבל עתיד לבוא, כבר לא יקראו את זה. ילמדו את זה. כלומר, יהיה כנראה בישיבות שיעורים בנביאים, אבל בית הכנסת לא יקראו את זה יותר. אלא, כותב הרייבד, מגילת אסתר, יקראו אותה תמיד בציבור ולא יוותרו עליה לא עליו. אנחנו רואים שגם הרייבד לא חולק על זה. רק הרייבד משלם ואומר, כן, זה ילמדו. אבל מי שלא רוצה ללמוד, לא ילמד. הרי הוא חייב. בא לבית הכנסת חייב לקרוא, ויש נביא. יש משהו בפורים, אומר רבי צדוק מלובלין. רגע, אם זה ככה, אז פורים יותר גדול מיום כיפור. נכון? לכן האמירה הזו שכולם מכירים, שאומרים פורים ככיפורים, זה מתיקוני הזוהר.
כפורים.
כן, כפורים, חף הדמיון. רבי לובלין, רבי צדוק מלובלין אומר, לא, פורים יותר גדול. כי מי נתלה במי?
גם
הרבי,
גם
הוא אומר את זה, גם הרבי מאור. כן, אז מי נתלה במי? הקטן הגדול. הקטן הגדול. מי הקטן? יום כיפור. זאת אומרת שלמעשה, שלא רבי תגיד, הפרשה תצווה, יש פה אסתר גדול של משה רבין. כשאנחנו נכנסים לפורים, יש אסתר גדול, כביכול של הקדוש ברוך הוא. לכן הפרשה שלנו היא ואתה. בלי שם, באסתר. לכן, זה הסוד של פורים. בפרשה הזאת, תצווה ששניהם בהסתרה. ובחינת אמונה גדולה בשם יתברך, היא שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, קשה מאוד להאמין. במבחן אמונה גדול. לכן יש מקום ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר באופן של עד זה לא ידע. משום שכשעד זה לא ידע, זה פורץ את כל הגבולות, כי אתה לא יודע מה אתה עושה בדיוק. במינים אחרות, אתה מפסיק להיות השחקן של כל השנה. ואתה הופך להיות אתה. הנקודה הפנימית זה השמן הזה. אתה הופך להיות מה שאתה. וממילא, יש מזה שפע ואורחה לפורי. לעם הקודש. לכן קוראים לחג הזה על שם מה? על פור. למה פור? כי זה באמת מזלה. רדים שבספרים הקדושים שתי מידות נוצר ונקה. ב-13 מידות זה נקרא מזלה העליון. נוצר חסד לאלפים. זה המשמעות של פורים וזה צווה. אין לנו כבר זמן. אז רק בדבר אחד קצר. שבת זכור, אנחנו נקרא השבת, היא צריכה להזכיר לנו את מה שחז"ל מספרים שאותו הדור של מרדכי ואסתר היו אומרים על מרדכי היהודי. ההתנהגות של מרדכי היהודי מאוד מאוד הפריע לאנשי שושן הבירה. כי באמת, כתוב במגילה, לעשות כרצון איש ואיש, ומי שלמד מסכת מגילה, צריך לראות ברש"י, עכשיו דף זין או דף ב' למטה, סוף הדף. כתוב בגמרא, להשקוע, סליחה, ויהיה מלכות רב כיד המלך, אומר רש"י דבר נורא מפתיע. ורש"י כתב את כל פירושה ברוח הקודש. אומר רש"י, מה זה לעשות כרצון איש באיש? היו שני אנשים מאוד מיוחדים, שהם היו ממונים, הם היו הברמנים בסעודה הגדולה. מי זה? המן ומרדכי. שניהם היו הברמנים. מרדכי היה פותח את הבקבוקים ליהודים, שלא היה נסך. והמן היה פותח לאחרים. לעשות כרצון איש ואיש, אז כל אחד היה מקבל את מה? את ההכשר שלו. משהו רגיל לאכול בבית, הביאו לו. אתה צריך מה? לנדר? קח לנדר. אתה צריך רובין? קח רובין. אתה צריך רובח? רובח. אתה רוצה חלק? חלק. אתה רוצה עם שערות? עם שערות. לא חלק, כן חלק. כל מה שיהודי אתה קיבל. אפילו הכלים. היו כלים כשרים. לא הכלים ששתו בהם המלך. יהודי אמר, תשמע, אני לא אוכל בכלים של גוי. אתה צריך לבול כלים? נו, רק שנייה, בוא, בוא, יש שם מקווה. לקחת בול כלים. הכל היה בסדר. לכאורה, אמרו אותו הדור, למרדכי, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? מה הקטע שלך? הכל פיקס. בוא, תראה, אתה עוד אחראי פה. אתה משגיע קשרות, לא? ומרדכי לא יכרע ולא ישתחל. מרדכי לא משתתף. הוא יכול לחלק יין כי אין לו ברירה, אולי, אבל הוא לא שותה. הוא לא טועם, לא אוכל, לא כלום, למרות שיש את הקשרות הכי טובה. כי זה המלחמה שלנו בעמלק. עמלק, כולם יודעים, גימטריה של המילה ספק. יהודי שיכול לשבת במקום שבו רואה את כלי המקדש הופכים להיות מהכלים על השולחן, ויכול להמשיך לאכול ולשלוט כי יש לו הכשר, אז הוא בספק גדול מאוד. יש לו ספקות. אצל מרדכי אין ספקות. הזכור את אשר עשה לך עמלק, רבותיי, התורה מדייקת. היא לא אומרת אשר עשה לכם בצאתכם ממצרים. כי לכאורה באמת אתה צריך להגיד לכם. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. כי אנחנו כל הזמן הולכים בדרך. בדרך אל האל הקדוש ברוך הוא, בדרך העולה בית אל. והעמלק נמצא בדרך. והעמלק מטיל ספקות. והעמלק נותן קוף נון תירוצים לתאר את השרת. איך זוכר, דיברנו על זה מקודם. אחד מהסממנים של חברי בית סנהדרין, שיודעים לתאר את השרץ ב-150 סברות. הוא יבוא אליך בצורה היפה ביותר שרק אפשר, לפי הלמדס שלך. אתה למדן גדול, יבוא אליך עם לימודים גדולים. אתה למדן קטן, יבוא אליך עם לימודים קטנים. העיקר להטיל בך את הספקות. ואתה תרגיש בהם טוב, כי יש לך תירוץ טוב. זה זכור, זה צריך לזכור. מה זכור? את אשר עשה לך. כבר אין ספור אנחנו נכוונו מהעמלק הזה. מה הבעיה שלנו? אנחנו לא זוכרים. לא זוכרים. איך אומרים? ניצלנו ממנו. ברוך הוא ברוך שמו. הלאה, נקסט. לא זוכרים את מה שהוא היה. כבר לא זוכרים מה שחטפנו. אבל גם בפעם הבאה מה קורה לנו? אנחנו מופתעים עוד פעם. אבל אם אנחנו נדע לזכור את העמלק, ואת התרגילים שהוא עושה לנו כל פעם, אני כבר אין מצב יותר טוב, כי אני יודע שאם פה הוא יכול לבוא לי. יש לי פה פרצה, הוא יבוא לגנס לי מפה. אני כבר מתחיל לבנות מגלמה. ואסיים בסיפור מהברדיצ'בר, בדיוק בעניין הזה. היה נהוג בקהילות אשכנז, בשמחת תורה, יש פסוקים שאנחנו רואים, אתה הורית על הדעת כי השם האלוקי, ואז ממשיכים כל הפסוקים של לפני שמוצאים את הספרים מהאחד. אבל אשכנז היה נהוג למכור את זה, אתה הורית. כך היו מרזיקים בתי הכנס, היו מחלקים את זה. השבר שלו, באחד החגים שהוא היה אצלו, קנה לו את הפסוקים. אמר, נו, רב לוי, תעלה. נו, רואים את רב לוי. הולך לטבע, לוקח את הטלית, פותח אותה, משיל את הטף, מקפל אותה, שם לה רדף. הולך. חוזר, אופה. פותח את הטלית, בא לי את הטף, מקפל, שם לה. קפלים כאלה. ולא מתחיל. פתאום שמור אותו אומר ככה. טוב. אם זה כך, אז אני לא אגיד, אתה תגיד, בוא, חזך, ושם, לא הלך להגיד, מישהו אחר אמר. שאלו אותו אחר כך, רבי לוי, מה זה היה? אבל אני אגיד לכם פשוט. אני ניגשתי לשם להגיד, אתה ראית, היצר שלי אומר לי, רגע, למה אתה אומר, אתה, מה זכית להגיד, אתה ראית, אתה יודע? באיזה זכות? אז אמרתי לו, מה זה באיזה זכות? אני שימשתי את הצדיק הזה, את הצדיק הזה. אבל גם אני הייתי איתך שם. אמר, כן, נכון, נכון שהיית איתי, אבל אני גם למדתי את זה, את זה, גם אני למדתי אותך שם. ראיתי שלא מניח לי, אמר, טוב, בסדר, תגיד אתה. אני הולך. הוא לא אמר, אתה הורית. אבל גם היצרה לא אמר. צריך לדעתי לכם, רב לוי יצחק מדין שכבר קלט אותו, זהו, ידע איך הוא עובד. אז הוא עצר אותו, לא נתן לו. מישהו שאחר היה ניגש לשם, הוא אומר, כן, אני כן הייתי שם שם יש את זה, ואני למדתי את זה, וזה, ואתה ראית לו לא, כולו, זכור את אשר עשה לך המלאק זה הסחירה, שלבו נפלת בגלל הספקות שהמלאק הכניס בך. זה המצווה הגדולה של מצוות זכור. לכן אין סתירה, שמה שאומרים, זכור ותמחה. כי אם אתה מוחה, אתה לא צריך לזכור. אם אתה זוכר, אתה לא מוחה. לא. אתה צריך לזכור איך הוא נלחם בך. אותו אתה צריך למחות. זה לא סותר. יהיה רצון, בעזרת השם, ששבת קודש, פרשת תצווה, שבת המשכן, שבת הפרטים של האדם, המשכן הוא האדם, ושכנתי בתוכם, שכל אחד ימצא איזה כפתור, איזה פרח, איזה יריעה, איזה קרס, איזה קרש, משהו במשכן שיגיד וואו, זה אצלי, זה צריך תיקון, זה צריך בדיקה, זה צריך צביעה מחדש, זה צריך חיזוק. וכשיעבור את פרשת תצווה, יבין שגם בתוכו יש שני דלים, הצד הנסתר והצד הגלוי, כי כל יהודי באמת, בעומק ליבו, בפנים, 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 רוצה להיות חלק בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא. כי קודש הבריך הוא ישראל חד. כל השאר זה משחקים, כל השאר זה תחפושות. וכדי שבמוצאי שבת, שהאדם יבוא לבית הכנסת, יתפלל תפילת ערבית, בלי המגילות, תזכרו, מדבר על מגילת קלף, חומשים אפשר להביא, שירוב, אבל מגילת קלף אסורה, זה תקנה של חז"ל שהיא מוקצה. אז כמו שאמרנו, או שמביאים אותה ביום שישי, למי שיש מקום בבית הכנסת לשמור אותה, או שאחרי 18, לפני שקוראים מגילה, לשלוח את הילד להביא אותה מהבית.
או המבדיל, תנת
שנייה, כן, ואז מביא אותה. כן, אבל אתה יוצא מהבית, לבית הכנסת. עדיין, לא, זה עדיין בין השמשות.
עשינו בכוונה, דחו את
התפילה. אם דחו, זה בסדר, כי צריך לצאת הכוכבים, אתה לא יכול לפניך. אתה לא יכול להגיד בין השמשות, ברוך המבדיל. אבל מי שהולך לבית הכנסת, שעדיין בין השמשות, אסור לו לקחת את המגילה, כי גם הוא יגיד ברוך המבדיל, זה לא יבדיל לו. לכן, לבוא לשמחת הפורים, תוך מצוות השבת, זה דבר עצום, גדול, מסעודה שלישית, רבה דרעבין, לבוא לידי גילוי שביל מרדכי, נדבר על זה בעזרת השם בתיש. מה זה העניין של השביל הגדול הזה של מרדכי, שאין העולם יכול לסבול אותו, לכן הוא חייב להיות באסתר? זה ייתן לנו כוח בפורים, להיות בבחינה הזו, של ראוי לשכון, שם הוויה וקרבן. ומכוח הפרשה הזו, שמחה הזו, ודווקא מתוך ההסתרה הזו, נזכה להתגלות אור משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. שבת שלום, פורים שמח, וכל טוב סלע.